בואו, הוא סותר לכם בינתיים, עד שאתם תתארגנו עם תנחים, תתארגנו, שיהיו לכם תנחים. חמה לייבוביץ', שהייתה מורתי, הוזמנה פעם לשיעור בטירת צבי. אז היא נסעה מירושלים עד טירת צבי. המרחק הוא עכשיו למעלה מ-200 קילומטר. הגיעה לשיעור, וראתה 20 אנשים, בלי ספרים. הזמינו אותה לתת שיעור בתנ"ך, אינני יודע מה זה היה שיעור. שזה אנשים בלי ספרים. סגרה את התיק שלה, הסתובבה, חברה לטקסי וחברה לירושלים. בלי לומר מילה. אז כך ראוי לעשות. גם אני עשיתי את זה פעם, אבל זה בעקבות הסיפור. זה לא, אני לא חידשתי. הזמינו אותי לעיר העתיקה, לקבוצה של מורים שבאו מאשדוד. והנושא היה ברור על מה אני הולך לדבר, באתי לשיעור, לא היה להם ספר. אני הייתי יותר רחמן, נתתי להם 5 דקות להשיג ספרים, כיוון שהם לא השיגו ספרים, קמתי והלכתי. כן. אנחנו עדיין בסיפור יוסף וישב חוצפר. בואו נעיין רגע בשאלת המבנה של הסיפור הזה. כן, אז איך אנחנו עומדים על מבנה של הסיפור הזה וכמו על כל סיפור אחר במקרא? מה אנחנו עושים? כן, הדבר הראשון שכבר עשינו אותו זה שחרור. זאת הפעולה הראשונה שעלינו לעשותה כדי לעמוד על מבנה הסיפור. תחמנו את הסיפור או לא תחמנו? תחמנו. מה הם גבולותיו של הסיפור? פרק למתת כולו מפסוק א' עד פסוק ג', מה הראיות שהפרק הזה מהווה סיפור אחד? עסקנו בזה בשיעור שעבר, כן? לא שם. הפתיחה והסיום דומים מאוד. סיים כאין מה שפתח. זה לא רק בביטוי אחד, בפסוק אחד, אלא תיאור עלייתו של יוסף בבית פוטיפר מקביל מילולית ממש פרט אחרי פרט, לפעמים מילים זהות, לתיאור עלייתו של יוסף בבית הסוהר. מה עוד אפשר לומר על פרק למתת פסוקים א' עד כף ג', שגם מבחינת העלילה יש כאן מהלך רצוף אחד, בניגוד נגיד לפרק מ', שיש איזו פריצה של דבר חדש בעלילה. שתי דמויות שלא הכרנו אותן נכנסות פתאום, שר המשקים ושר האופים, והם הופכים להיות מרכז העניין בסיפור הבא. פה יש לפנינו מהלך עלילתי רצוף, יוסף עולה לגדולה. עכשיו בואו נשחזר את השלבים השונים בעלילה. יוסף עולה לגדולה בבית פוטיפר, כתוצאה מכך, מה קורה? נושאת אשת אדונה ותניה אל יוסף, כתוצאה מכך היא מעמידה אותה בניסיון גדול באותו יום שבו היא תופסת אותו בבגדו ואומרת שכבה עימי, כתוצאה מכך הוא בורח ומשאיר את בגדו בידה, ואז מה? ואז מה? היא צועקת ומעלילה על יוסף שהוא בא לאנוס אותה, ואז כתוצאה מזה אדוניו משליך אותו לבית הסוהר, והוא מתחיל לעלות בבית הסוהר ולהצליח שם. כלומר, כל המעשים האלה משתלשלים זה מזה באופן שיטתי והגיוני. כלומר, יש כאן אחדות של עלילה, כן? אחדות של דמויות. הדמויות של הסיפור הזה הן לא אחדות גמורה, יוסף כמובן, ומי עוד הדמויות שבסיפור? פוטיפר, אשת פוטיפר ושר בית הסוהר שבא בסוף. כלומר, מהרבה בחינות יש לפנינו כאן סיפור אחיד שגבולותיו הם די ברורים, מעלייתו של יוסף כעבד עד לעלייתו כאסיר, ומה הביא אותו לשינוי בין עבד לאסיר, מה גרם לשינוי בין עלייתו כעבד בבית פוטיפר לצורך שלו לעלות מחדש כאסיר בבית הסוהר. כן, זה התיחום של הסיפור. אני חושב שהדברים הם ברורים. מה הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות? לא שומע. לחלק, מה זה לחלק? מי שאמר לחלק, אנחנו רק רוצים לראות מה הוא התכוון. כן? מה? לחלק למה? לא, אז זה לא ככה. לחלק למה? לחלק זה טוב, אבל לא השתמשת במונח, היית חשוד ב... איך? לחצות. לחצות. הסיפור המקראי אכן נחלק לעולם. אתם יודעים, לעולם זו מילה קצת מסוכנת. בדרך כלל, לשתי מחציות שהן גם שוות, או קרובות להיות שוות על כל פנים. גם אם יש ביניהן הבדל, אז זה הבדל קטן. והשאלה היא, מה הן שתי מחציותיו של הסיפור? כאן יש איזה דבר שצריך תמיד להיזהר מפניו, והוא שלפעמים בין שתי מחציות ניצב ציר מרכזי, שהוא הלב ליבו של הסיפור. הציר המרכזי, אולי נתחיל את זה בצורה יותר התחלתית. איך אנחנו חוצים סיפור לשתי מחציות? מה אנחנו מחפשים? את התפנית הברורה, החד משמעית, הניכרת בעלילת הסיפור. כלומר, החצייה לשתיים חייבת לנבוע מגוף הסיפור, לא מאיזה אמצעי טכני שאנחנו סופרים או מודדים איפה חצי אחד ואיפה חצי שני, אלא לשאול, אנחנו צריכים לשאול איפה התפנית בעלילת הסיפור. בדרך כלל התפנית הזאת היא ראשיתה, היא המבשרת את תחילת המחצית השנייה של הסיפור, וזה תמיד בולט לעין. לא דברים שצריך להתאמץ בשבילם, אבל לפעמים יש קושי, והקושי הוא כשזה סיפור שהמחציות שלו סובבות סביב ציר מרכזי. ציר מרכזי של סיפור זה איבר בסיפור, חלק קטן, קטן מאוד, או קטן או בינוני, זה יכול להיות חצי פסוק, זה יכול להיות שניים, שלושה פסוקים, ובסיפור גדול זה יכול להיות אפילו יותר, והאיבר הזה איננו חלק מהמחצית הראשונה ואיננו חלק מהמחצית השנייה, אלא הוא עומד בפני עצמו. מרום חשיבותו, בו, באיבר הזה, מתחוללת התפנית, והוא הדבר החשוב ביותר שקורה בסיפור. וכל המחצית הראשונה שואפת לקראתו, וכל המחצית השנייה של הסיפור נובעת מהציר המרכזי. כשזה סיפור שיש בו ציר מרכזי, צריך לתמיד לקחת את הדבר הזה בחשבון, זה עלול קצת להפריע לחלוקה למחציות. כי הציר המרכזי לא שייך לא לכאן ולא לכאן, שתי המחציות ניצבות מימינו ומשמאלו. האם הסיפור שלנו הוא בעל ציר מרכזי לדעתכם, או שהוא אולי נשאל הפוך? איפה התפנית הדרמטית שבסיפור, בעלילת הסיפור? איפה? באיזה פסוק זה? י"א י"ב. נכון, שני הפסוקים האלה, י"א י"ב, הם התפנית. העובדה שזו תפנית מסומנת גם במילים שכאילו באות לומר, כאן שים לב, מתחיל משהו חגיגי. ויהי כהיום החגיגי, במרכאות אני אומר. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עם מי, ויעזוב בגדו בידיו וינוס ויצא החוצה. אין ספק שפה חלה התפנית בעלילה. פה קורה משהו מאוד מאוד דרמטי שמשנה את כל המשחק, את כל הסיפור, את כל עכשיו, הפסוקים האלה, האם הם שייכים למחצית ראשונה, למחצית שנייה, מה אתם אומרים? לא לזה ולא לזה. או אפשר להגיד הפוך, גם לזה וגם לזה. מבחינה אחת, ברור שמה שקרה כהיום הזה, זה סיאו של תהליך שהחל והחל להיות מתואר בפסוקים שלפני כן. לפני כן היא דיברה אליו יום יום ולא שמעה אליה לשכב אצלה להיות אימה, לפני כן הוא סרב בנאום תקיף ומנומק לדברי השכבה עימי. אז ברור שכהיום הזה זה סיעות של אותו תהליך שתואר לפני כן. אם כן, זה שייך למחצית הקודמת. מצד שני, מצד שני מה? תשלימו. המעשה הזה הוא שדרם לאשת פוטיפר לדבר אל אנשי ביתה, לדבר אל בעלה ולתאר בצורה מעוותת את מה שקרה כדי להעליל על יוסף שהוא בא לאנוס אותה, וכתוצאה מזה יוסף הושלח לבית הסוהר. אז זה שייך להמשך, אבל באמת זה לא זה ולא זה, זה הציר המרכזי. הנה לפנינו סיפור, דוגמה מובהקת לסיפור בעל ציר מרכזי. ואם כן, הציר המרכזי מה הוא? חצייה. ציר מרכזי י' א' י' ב', ואם כן, מחצית ראשונה היא בת 10 פסוקים, ומחצית שנייה היא בת כמה? י' ג' עד כ' ג' 11 פסוקים. זה לא נורא. כלומר, זה נחשב למחציות שוות. יש רשת פסוק אחד, שזה לא, מספר לא זוגי, זה בסדר. אלה שתי מחציות סביב ציר מרכזי. אז יש לנו את שתי מחציות, ויש לנו את הציר המרכזי של הסיפור. עכשיו, זה ציר מרכזי ממש בהגדרה הקלאסית שלו. למה? כי באמת כל מה שקורה במחצית הראשונה הוא הכנה למה שקורה בציר המרכזי. עלייתו של יוסף לגדולה, המאבק שמתנהל בינו לבין אשת אדוניו שמנסה לפתות אותו ולא מצליחה, כל זה מהווה הכנה לניסיון הגדול שבו עומד יוסף בציר המרכזי. ואותו דבר אפשר לומר שכל מה שקורה במחצית ב' משתלשל מהציר המרכזי. הן דבריה של אשת פוטיפר לאנשי הבית, הן דבריה לבעלה, והן מה שקרה ליוסף שהוא שלח לבית הסוהר, הכל הוא תוצאה של אותו אירוע דרמטי, האירוע הקובע בפסוקים י' י' ב'. זה ציר מרכזי קלאסי, שהכל הולך לקראתו והכל נובע ממנו בהמשך. אז חצינו את הסיפור. מה עכשיו צריך לעשות? להקביל את המחציות זה נכון, אבל כדי להקביל את המחציות אנחנו צריכים לעכל אותן, כל מחצית לראות ממה היא בנויה, כדי שיהיה לנו דרך להשוות את החלקים השונים שמהם בנויה כל מחצית. אז מה עכשיו יבוא? מה עכשיו יבוא? לחלק חלוקה של המחציות לפסקאות. החלוקה הזאת לפסקאות היא הדבר הרגיש, כי היא לא כל כך, זה לא דבר מדעי. מה שעושים עליו עכשיו זה עבודה כמעט מדעית, אין כאן הרבה מקום לטעות. החלוקה לפסקאות היא דבר קצת פחות מדויק, עבודה קצת פחות מדויקת, והיא באמת נועדה ביסודה לתת לנו כלי להבין כיצד המחציות מקבילות זו לזו. הקבלת המחציות היא התכלית הגדולה שבשבילה נעשית כל העבודה, כי הסיפור המקראי, בכלל האמירה במקרא, לא נשלמת עד שאתה לא רואה את מה שהשתנה מתחילתה ועד סופה. כלומר, אתה קורא את הסיפור ואתה יכול לדווח, לתת דין וחשבון מה קרה בסיפור, אתה יכול לחזור עליו. ההקבלה של המחציות נועדה לתת לקורא מכשיר לבחון לא רק את העובדות שקרו כהווייתן, אלא להבין את המשמעות של מה שמסתתר מאחורי העובדות האלה. אנחנו עוד נחזור לדבר הזה. אבל המשמעות של העובדות ניכרת מהדמיון ומהשוני בין החלק הראשון של הסיפור, המחצית הראשונה, לבין המחצית השנייה. כשאתה רואה את שתי המחציות, זו לעומת זו, ואתה מקביל ביניהם, אז אתה נותן לעצמך דין וחשבון על מה שהשתנה במהלך הסיפור. איך השתנה? באיזה שיטה השתנו הדברים במהלך הסיפור? ואתה יכול להתקרב יותר למשמעות התמונה, הספונה של הסיפור. כי המשמעות של הסיפור, רבותיי, לא ניתנת לנו בחפית במהלך העלילה הגלויה. את זאת אני מבקש מאוד לזכור. הרבה פעמים סיפור לילדים ניתן עם לקח בכפית. נו, אז ילדים, מה יש ללמוד מהסיפור על המחשפה והדרקון? להיות ילדים טובים ולהתנהג כמו שאבא ואמא אומרים, כי אחרת המכשפה תבוא ותעשה כך וכך. טוב, אז למדנו, הלקח ברור. אבל הסיפור המקראי איננו סיפור ילדים, והוא לא מגיש את הלקח שלו בחפיק לקורא. הוא דורש מהקורא לחשוב, להתעמק, להתלבט ולחשוף את הלקח שתמון בסיפור הזה ואיננו ניתן בגלוי. אז איך נדע מה הסיפור רוצה, איזה לקח הוא רוצה ללמד אותנו? עלינו לנתח את הסיפור, לעמול עליו עד שנבין את המשמעות שלו ואת מה שמסתתר בו. אחד האמצעים הטובים ביותר לשם כך זה הניתוח המבני שלו. המבנה רומז יותר מכל דרך אחרת בצורה הכי מקרבת, זה הכי מקרב אותנו למשמעות התמונה בסיפור. אז מה נותר לנו לעשות עכשיו? את 3 ו-4 כמדומן, כי 1 עשינו, 2 עשינו, ו-3 ו-4 אנחנו נעשה עכשיו. כן, בבקשה, פסקה ראשונה, פסוקים א' עד ו', אוקיי, כותרת. זין עד, היה לנו כבר עד עד י, מה הנושא? כן? לא, יש פוטיפר ובדת יוסף, זה לא הנושא, זה כן, זה חלק, אבל הדבר היותר חשוב זה מה? לא רק צירובו, יוסף לא רק מסרב אלא דוחה בצורה מנומקת, זה פסוק ט', ח' וט', עיקרו של החלק הזה, עיקרה של הפסקה הזאת זה הנאום של יוסף הדוחה את בקשת אשת פוטיפר בצורה מנומקת ומרשימה. את, אני לא יודע מה לכתוב פה, מה הוא דוחה, פיתוי, את האונס, את ה... יוסף דוחה את אשת פוטיפר. זה לא הצעה, זה... לא יודע מה זה. הצעה, אוקיי. דילגנו על הבעיה. כן, י' י' ב', הציר המרכזי, כי היום הזה, שכולל את... ותתפסהו בבגדו, לאמור שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויוצא החוצה, אוקיי? זה הציר המרכזי. מה הפסקה הבאה? י"ג עד י"ח. כן, מה הנושא? מה? העלילה, כל הסיפור זה העלילה. טוב, אשת פוטיפר מעלילה על יוסף. האמת היא ש הפסקה הזאת מחולקת לשתיים, היא מעלילה על יוסף באוזני אנשי הבית, והיא מעלילה על יוסף באוזני פוטיפר עצמו, ובשני המקרים היא משתמשת בבגד כהוכחה לדבריה. ולמה היא עושה את זה? מה? כי השאלה שהיא אומרת לפניה היא מי יחיה ומי ימות, היא או יוסף? זאת השאלה שעומדת לפניה. בסוף שניהם נשארים בחיים, אבל למעשה אם לא הייתה מעלילה על יוסף את מה שהיא העלילה, אז היה חשש גדול שהיא זו שתשלם בחייה, ויוסף ימסור את גרסתו ויאמינו ליוסף. לכן היא הייתה חייבת מהר להמציא את העלילה הזו. זה י"ד עד כ"ג, עליית יוסף בבית הסוהר. יפה. אז מה נותר לנו? מה? מה לא בדיוק? לא, יוטף זה... זה לא רק... טוב, אפשר להוסיף נתינתו, נתינת יוסף וזה תוסור ועלייתו שם. בסדר. הקבלות. טוב, על זה כבר דיברנו, שהפסקה א' מקבילה לא' אחת, כבר דיברנו. הקבלה מופלאה מאוד, ממש, צריך לעבוד עליה, לראות את הפרטים, אבל זו הקבלה מלאה, ברורה, חד משמעית. מה מיוחד לשתי הפסקות א' וא' אחת? אני חושב שגם על זה דיברנו מבחינת המילים שבונות את הסיפור. איזה מילה מיוחדת מופיעה רק ב-א' ו-א' אחד, גם על זה דיברנו. מה? מצליח, על השם, שם השם. כמה פעמים הוא מופיע פה? 5 פעמים, ופה 3 פעמים. מה שחשוב הוא שבכל שאר הסיפור, שם השם לא מופיע חוץ מאשר בנאום של יוסף, שהוא מופיע וחטאתי לאלוהים, הוא אומר. אבל זה לא השם י' ו' ק', השם י' ו' ק' מופיע רק פה ופה, וזה דבר מאוד חשוב, כי בעצם פה ופה אומרים שהצלחתו של יוסף, עלייתו, היא פרי השגחת השם ורצונו להעלות את יוסף ממצבו. וממילא נשאלת השאלה האם הפסקה הזאת מקבילה לפסקה הזאת, האם זה בית ובית אחת מקבילות זו לזו. מה התשובה? מה? לא שומע. כן, אבל איזה ניגוד? יפה. אבל זה לא, זה פורמלי מה שאתה אומר. כאן, במרכז הפסקה הזאת, עומד נאומו של יוסף בפסוקים ח' וט', כן? במרכז, זה עיקרה, זה מרכז הפסקה, ח' וט', נאום יוסף, ופה חוזר פעמיים נאומה של אשת פוטיפר, פעם באוזני בני הבית ופעם באוזני בעלה. ומה היחס בין שני הנאומים האלה? איזה יחס? וממילא מה היחס בין הפסקאות ב' וב' אחת? לא שומע? הם? זה יחס ניגודי, אבל זה לא סתם ניגוד, זה ניגוד... מה? מה אמרת? צדקות יוסף לעומת אשת פוטיפר. כן, טוב, זה ניגוד גלוי מאוד.
היא רוצה ויוסף
דוחה
אותה,
זה ברור, שכאן היא רוצה ויוסף דוחה אותה, וכאן היא אומרת שהוא רצה והיא דחתה אותו. זה ניגוד, ברור, אבל יש כאן ניגוד גם נוראי וקשה מאוד, כן? זה גם נכון, שכאן הוא בורח מהחטא, וכאן היא בורחת מהעונש, אבל הניגוד הוא ניגוד בהצגתו של יוסף. תראו מה קורה. מה יוסף אומר בעצם בנאומו? אני לא יכול, מה הטיעון שהוא משמיע? טיעון שביסודו עומדת מה? איזה נאמנות, הנאמנות לאדונו, אי רצון לבגוד באמון שאדונו נותן בו. מה הטענה המרכזית שהיא מעלה בקשר ליוסף? בדיוק ההפך, אתה הבאת איזה עברי אחד שלועג לנו, שאחרי כל הטובות שעשית לו, תראה איך הוא בוגד בך. כלומר, הגברת הזאת היא לא סתם, אנחנו אתמול אמרנו דברים לטובתה, לא אתמול, בשבוע שעבר, במה אמרנו דברים לטובתה? שלא הייתה לה ברירה, היא רצתה לחיות, וכדי לרצות לחיות היא העלילה את העלילה על יוסף. אבל האמת היא שהיא עשתה את זה בכישרון ובזדון בלתי רגילים. היא פשוט לקחה את הנאום של יוסף והפכה אותו על פניו. אז התנהגות של נאמנות, התנהגות של יושר קיצוני מצידו של יוסף הופכת בשיאה לבוגדנות של אדם לא ישר, שלא משיב טובה תחת טובה, אלא להפך רעה תחת טובה. וזה בעצם מה שזה עומד במרכז הנאומים שלה. כלומר, אותה תכונה שיוסף מצטיין בה היא זו שאחר כך מאשימים אותה בו. אז בעצם בין א' לא' אחת איזה יחס יש? מה? של הקבלה ישרה, כן, של דמיון, מה שקורה פה ומה שקורה פה זה דומה. בין בית לבית אחד איזה יחס יש של ניגוד אירוני, ניגוד מר, ניגוד של אירוניה מרה בין בית לבית אחד. בבית אתה רואה את נאום יוסף ואת הנאמנות שלו, ובבית אחד אתה רואה איך מה שאשת פוטיפר מחזירה לו זה בדיוק האשמה הפוכה על בסיס מה שהוא אמר. כמובן גם העובדות מתהפכות. כן, פה היא אומרת לשכבה עם מי והוא מסרב, ופה היא אומרת הפוך, הוא בא לשכב עם מי ואני סרבתי. אבל חוץ מהיפוך העובדות היא גם מהפכת את דמותו של יוסף בנאום סתנה חריף שהיא נושאת באוזני כולם. טוב, המבנה כאן הוא מבנה ברור, ומה שגרם להיפוך, עכשיו אנחנו שואלים מה בין המחצית הראשונה כולה לבין המחצית השנייה כולה. אז פה המחצית הראשונה מתארת את עלייתו של יוסף בבית פוטיפר. מבחינה מסוימת אפילו פסקה ב' היא ביטוי לעלייתו של יוסף באופן מוזר. למה? לא רק נאמן זה לא עלייה, אלא מה? אפילו אשת אדוניו, הוא כל כך מצליח בבית אדוניו שלמרות שהוא עבד זר עברי, אפילו אשת אדוניו נושאת את עיניה. עד כדי כך גדולה עלייתו בבית פוטיפר. במחצית השנייה אפשר לומר הנושא הוא השינוי ביחסו של בית פוטיפר אל יוסף. גם אשת אדוניו משנה את יחסה אל יוסף, במקום לשאת את עיניה אליו היא מתנקמת בו, היא מורידה אותו שאולה. גם אדוניו משנה את יחסו אליו ומוריד אותו לבית הסוהר, אמנם ברחמים, כי בשיעור שעבר אמרנו שמה? שהוא היה צריך להרוג אותו, אבל בכל אופן הוא משנה את יחסו ומוריד אותו לבית הסוהר. וממילא כל היחס של בית פוטיפר אל יוסף משתנה בעקבות המעשה הזה שקרה באמצע. בבקשה. בציר המרכזי. בדרך הניגוד. זה תלוי למה אתה מצפה, מה הנחות היסוד של הקורא. אז זה בדיוק על זה אני הולך לדבר. מה שראינו, אני חושב שהמבנה של הסיפור הוא ברור מאוד. זה סיפור, תאמינו לי, במבחנים, יש לי קורס על דרכי הניתוח של הסיפור המקראי במכללה שאני מלמד בה. זה תרגיל קל למבחן, כשאני רוצה לראות אם אנשים קלטו את השפעה, אני מביא סיפור כזה או מעין זה, כי זה אפילו תלמיד מתחיל יכול לגלות כאן די בנקל את המבנה, את החצייה, את הציר המרכזי, את ההקבלות. סיפור פשוט. סיפור פשוט. לא, אבל זה סיפור, מבחינת הניתוח המבני שלו, הוא לא בעייתי. עכשיו, מה מעניין בסיפור הזה באמת? הבעיה של היחס המתהפך בין א' לא' אחת ובין ב' לב' אחת. כלומר, בין א' לא' אחת, כפי שראינו, מה ראינו? הקבלה ישרה. כאן יוסף עולה, כאן יוסף עולה. כאן השם איתו, כאן השם איתו. כאן כל מה שהוא עושה מצליח, השם מצליח בידו גם כאן. כאן הוא מוצא חן בעיני פוטיפר, כאן הוא מוצא חן בעיני שר בית הסוהר. כאן מפקידים בידו את הכל, כאן מפקידים בידו. כאן לא רואים מאומה, כאן לא רואים מאומה. הכל חוזר. לעומת זאת, בין בית לבית אחת, יש שיפוך חריף ביותר בין ההתנהגות של יוסף פה לבין ההתנהגות של אשת פוטיפר. טוב, זה לא פלא, זה כן פלא. מה שגרם להיפוך של בית ובית אחת, מה שגרם לזה שבבית יוסף עדיין במרום מעמדו מסוגל לשאת נאום של אמון ושל יושר, והתגובה שהוא מקבל, או בעצם הייתי אומר השכר שלו, זה שמדברים עליו בדיוק את ההפך, זה כתוצאה ממה שקרה פה. עכשיו מבחינה, עכשיו אנחנו מגרדים את המשמעות של הסיפור. מה תמוה? זאת השאלה שהיה לי ויכוח איתך. מה שלך? מיכאל, מה כאן הגיוני במבנה הזה ומה תמוה? האם הגיוני היחס בין א' לא' אחת, ותמוע ההיפוך בין ב' לב' אחת, או ההפך, ההיפוך הזה הוא מאוד הגיוני, רק זה לא מובן, ההשוואה בין א' לא' אחת היא לא מובנת. אז היה נרמז פה ויכוח. אז השאלה, מאיזה כיוון אתה מסתכל על הסיפור? אם אתה מסתכל מכיוון ההתרחשות של העלילה, אז מה באמת הגיוני? ההיפוך בין ב' לב' אחת, או ההשוואה בין א' לא' אחת? ההיפוך הזה הוא מאוד הגיוני. למה הוא הגיוני? אנחנו שאלנו בשיעור שעבר מה גרם באמת לאשת פוטיפר לשנות את יחסה על יוסף מקצה עד קצה. כן, עכשיו נחזור אל מה הייתה הנקודה שבה פסקתי. אז כן, מבחינת מלאך העלילה, שאלנו מה גרם לאשת פוטיפר לשנות באופן קיצוני את יחסה על יוסף בחצי השני של הסיפור. וענינו שתי תשובות, ושתיים יכולות להיות נכונות. אחת זה האישה הנוקמת, האישה המושפלת שהחליטה לצאת למסע נקמה נגד מי שהיא נתנה את עיניה בו. והתשובה השנייה שהיא נראית לי יותר נכונה, זה האישה שיוצאת להגן על שמה הטוב ועל חייה כנגד אפשרות שעלולים לטעון שהיא זינתה תחת בעלה, ולכן היא מאשימה שמישהו ניסה לאנוס אותה. ואיך שלא יהיה, זה, מבחינת מהלך העלילה, ההיפוך בית אחת הוא היפוך מאוד מובן גם מבחינה פסיכולוגית, וכנראה גם מבחינה, איזה התשובה שאנחנו נתנו, באיזה תחום היא לקוחה? משפטית, בדיוק, מהתחום המשפטי. גם מבחינה משפטית, ברור מאוד ההיפוך שחל בין בית לבית אחת. מה שפחות ברור, זה הדמיון בין א' לא' אחת. למה זה פחות ברור? טוב, אז השאלה כאן, אנחנו מצווים לפני רק שנייה, לפני השאלה של משמעות הסיפור. משמעות הסיפור היא בשני מישורים. המישור של העלילה הריאלית, והמישור, מה המישור השני? נו, של ההשגחה האלוקית. אלה שני המישורים שפועלים בסיפור. והנה, אמרנו ששם השם כמתערם במהלכו של הסיפור נמצא רק באלף ואלף אחד. ומה אנחנו יכולים להגיד על ההתערבות האלוקית באלף ואלף אחד? שמה היא? מה מאפיין אותה? עקביות. עקביות. הקדוש ברוך הוא בהשגחתו על יוסף הוא עקבי. איפה שיוסף נמצא, הוא שומר עליו, הוא נותן את חינו בעיני הממונים עליו, הוא מצליח את מעשיו, הוא מקדם אותו, הוא משפר את מצבו ומעלה אותו. אז המדיניות האלוקית היא עקבית. בא הסיפור ושואל את השאלה, האומנם? האומנם המדיניות האלוקית היא עקבית? פרשו לי את השאלה הזאת. האומנם המדיניות האלוקית ביחס ליוסף, ההשגחה האלוקית על יוסף, היא מובנת לנו בסיפור הזה, היא עקבית? תרשו את השאלה, כן. בעיה חמורה מאוד, של מה? של צדיק ורע לו. זה שפה באמצע השם השם איננו נזכר, זה לא פותר את השם מאחריות על מה שקורה באמצע הסיפור. השגחתו קיימת גם אם שמו לא נמצא. והנה, יש כאן, כמו שאמרת בקיצור, בעיה של צדיק ורע לו, או בלשונם של מלאכי השרת. זו תורה וזו שכרה? שם בפורש את שאלתנו. כלומר, כנגד העקביות שנראית במדיניות האלוקית כלפי יוסף, בפסקה א' ופסקה א' אחת, נראה שבמהלך הסיפור, הקדוש ברוך הוא, מה נגיד, מעלים את עיניו מיוסף, לא משגיח עליו, נותן לו ליפול לבאר שחת שלא באשמתו, כל מיני תגדירו זה איך שתגדירו. השאלה היא פשוטה, האם השגחת השם על יוסף היא תולדה של מעשיו של יוסף? האם יש קשר בין ההתנהגות של יוסף לבין מה שהשם מביא אליו? זאת שאלה שהיא נוגעת לא רק לסיפור הזה אלא לכל הסיפור הרחב שאנחנו נמצאים בו. נתחיל את השאלה מפרק למדבר. האם העובדה שיוסף הושלך לבור ונמכר לעבד במצרים למרות שיש אשמים במעשה הזה. אבל אם העובדה הזאת היא עוול בלתי נסבל ביחס ליוסף, היא מעשה שפשוט הוא מעשה היום ונורא שאין לו שום צידוק, מה אומר לנו פרק למדזי? מה? בגלל גאוותו, בגלל יחסו לאחיו, בגלל יחס יעקב גם, ליעקב גם יש בזה, כידוע, איזושהי אשמה או איזושהי אחריות. כלומר, ההתנהגות של יוסף בפרק למדזיים הביאה עליו את הנפילה שלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, בירא עמיקתא כפשוטו. ואנחנו לא מתמהים על הדבר הזה. החלומות שהוא מספר לאחים, הדיבה שהוא מביא לאביהם, אפילו יעקב כועס עליו בסיפור ההוא. אז העונש בו יבוא, והעונש הוא שמי שהתנסה והתגאה לחב על משפחתו הופך להיות עבד. מי שראה את עצמו גבוה מעל כולם מושלח אל הבור. זה עונש שאנחנו לא, אנחנו לא נבהלים מפניו. מה התיקונו של יוסף, רבותיי? מה התיקון יכול יוסף לתקן את דרכיו כדי להיות... זה לא תיקון, זה תיקון במצבו. מה? אשת פוטיפר זה תיקון, הבעיה שלו לא היה בחטא מיני, בחטא בתחום המיני. ענבה. להבין שזה לא תלוי בגם, גם זה נכון, אבל זה לא, זה יותר בתחום האמוני. אבל מי שהתגאה על אחרים, עבדות היא דווקא תחום טוב לתקן את התנהגותו. כי מה, מהי עבדות? עבדות היא השפלה של אדם שצריך לשרת את האחרים, שהוא למטה מאחרים והוא עובד למענם. אז באמת לעבד נמכר יוסף. יוסף נמכר לעבד כדי שיתחנך לשירותם של אחרים, לענבה, לשפלות, לתפיסה עצמית של עצמו כמי שנועד לשרת. וזה באמת התפקיד של יוסף, לא לשלוט אלא לשרת את המשפחה. אבל הוא תפס את השירות כשלטון, ולכן התיקון הוא שהוא ילמד לשרת. אז הוא עובר קורס בצהל, בפתה הצהלית, איך נקרא לזה? מה? סדרת חינוך, בדיוק, סדרת חינוך איך משרתים. הערבוב הזה אגב הוא שעורב לפתחו של כל אדם שיש לו שליחות או שהוא נוטל לעצמו שליחות של שלטון. השלטון הוא שירות, גם מלך, שלא לדבר על חבר כנסת או חבר מרכז מפלגה או שר או ראש ממשלה, התפקיד שלהם זה לשרת. וכשהם לא מבינים את זה, ובדרך כלל הם לא מבינים את זה, כי כל אדם שמגיע לתפקיד של שררה חושב שהתפקיד של אחרים זה לשרת אותו, והוא נברא כדי להסתרר ולשלוט, זה מתנת אלוקים שיש לו. זאת הטעות שכמעט כל אחד שנמצא במבחן הזה, כמעט כל אחד טועה בטעות הזאת. היפוך התפקידים, במקום להבין שמשרה ציבורית מטילה לאדם עבדות, הוא תופס את המשרה הציבורית כזכות טבעית שלו שנועדה לאפשר לו לקבל את שירותם של אחרים, וכך מתפכים היוצרות. ויש צדק. מיד אנחנו רואים כבר בחלק הראשון של הסיפור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להקות אותו סתם, אלא באמת רוצה לחנך אותו. וברגע שהוא מתחיל לשרת בנאמנות את אדוניו, מתחיל איזה תהליך של עלייה. לאן העלייה הזאת צריכה להוביל? אנחנו יודעים מראש, אנחנו אפילו לא צריכים לקרוא את הסיפור, יודעים מראש לאן זה צריך להוביל. למה? לזה שיוסף יפסיק להיות עבד באיזשהו שלב, ויתחיל להיות שליט. למען מה? למען משפחתו. אנחנו יודעים שזה מטרת הסיפור. האמת היא שזה נאמר בחלומות של יוסף, שהתפקיד של יוסף זה להיות שליט כדי לפרנס את משפחתו, כדי לדאוג לה. יוסף לא הבין את החלומות האלה, אנחנו נדבר על כך. על כל פנים, עלייתו לא מפתיעה אותנו, כי ברגע שהוא ספג את המכה והבין מה עכשיו מצופה ממנו, אז הוא מתחיל לעלות, והשם איתו, והשם עוזר לו. אנחנו לא יודעים איך הוא יצא מהמצב של עבדות, שהוא מצב ביש, אבל ברור לנו שזה מצב זמני, והנה הוא כבר מתחיל לעלות. העלייה צופנת ניסיונות, וגם עלייתו של יוסף מזמנת לו ניסיון קשה עם אשת אדוניו. יוסף עומד בניסיון, פה הוא עובד ופה הוא עובד, אז למה הוא מוצא את עצמו פתאום בבית הסוהר? זו תורה וזו שכרה, צדיק ורע לו. יוסף עמד בניסיונות בצורה יוצאת דופן, מופלאה, והגמול שהוא מקבל זה פיחות במעמדו, זה השלכה מחודשת אל הבור, מכיוון שבית הסוהר הוא בור, נקרא בלשונו של יוסף ובלשון הכתוב, פעמיים בהמשך, לא קראנו את זה, פעמיים בית הסוהר נקרא בור. אז זה מזכיר לנו את הבור בארץ כנען, בדותן, שאליו הוא שלח יוסף. למה בית הסוהר נקרא בור אגב? אמרתי לכם את זה? אמרתי, אז תגידו, כשאני אומר משהו שכבר אמרתי, תגידו, אמרת, אז אני לא אמר שני. אבל מעבר להיבט הריאלי שבית הסוהר באמת נקרא בור, אמרתי את זה כבר, אז יש כאן היבט סמלי חשוב מאוד. זה אותו בור, שוב יוסף מושלח לבור. מה הוא עשה? בארץ כנען אנחנו יודעים מה גרם לו להיות מושלח לבור, אבל מה הוא עשה פה ששוב משליחים אותו לבור? ולכן כשאנחנו רואים שהשם שוב איתו בבית הסוהר ושוב מעלה אותו, אז אנחנו עוד יותר תמהים, איפה היה השם בחלק שבו שמו נעדר מהסיפור? למה הוא נתן לאשת פוטיפר להעליל תעלמנה שפתי שקר הדוברות על, על צדיק בגאווה ובוז, שיסתום את פיה, שישליך אותה לכל הרוחות ויציל את יוסף מידה? למה הוא נותן אותה ביד יוסף? למה הוא נותן אותו בידה? סליחה, למה הוא נותן את יוסף ביד אשת פוטיפר? למה הוא מאפשר לה להשליך אותה שוב לבור? זאת השאלה שמעורר הסיפור. במילים אחרות, המבנה של הסיפור רומם לבעיה שצריך לפתור אותה, שחייבים לפתור אותה, כי אחרת לא הבנו את הסיפור. יש סיפור שיכול להגיד, אני עכשיו, השם מסתיר את פניו, נותן למציאות לזרום כדרכה. זה לא הסיפור הזה. המציאות כאן היא מושגחת בבירור. את זה רואים בפסקה א' ובפסקה א' אחת. אם זה סיפור על השגחת השם החופפת על יוסף, נשאלת את השאלה, מה קורה פה? השם סילק את השגחתו ונתן לאשת פוטיפר להתעלל ביוסף ולעשות כחפצה? איפה הצדק? איפה השגחת השם המגינה על יוסף מפני כל המתנכלים? איך השם נותן ליוסף שעמד בניסיון להיות שוב מושלח אל הבור? לא, אבל בכל העקביות וההשוואה שיש בין פסקות א' ו-א' אחד, אם השם חפץ להעלות את יוסף ממצבו, למה הוא נתן לו לרדת לכאורה, לא רק לא עוול בחפו, אלא אבלה לא עוול בחפו קטנה מדי בשביל הבעיה של הרחם. ההפך, כנגד צדקתו המתגלה פה, עמידתו בניסיון, נתן לו השם לרדת אל בור מחדש, שמי יוריד אותו אל הבור? איזו אישה קלפת מנוזלת כזאת. היא תוריד אותו לבור, היא תשליח אותו שוב מחדש לבור. מה זה? מה זה ועל מה זה? מה הראינו פה? הראינו פה שמתוך המבנה של הסיפור לא מקרב, הוא מקרב אותנו לא למשמעות של הסיפור, אלא לפחות לשאלה של הסיפור. הוא מדגים לנו ממש בצורה כמעט פלסטית איפה הבעיה. כמה שהניגוד בין בית לבית אחד הוא ניגוד הגיוני מבחינת מהלך העלייה, הוא בלתי מובן מבחינת ההשגחה האלוקית שהסיפור הזה רוצה להדגים אותה. זאת אומרת, זה הגיוני, אבל זה עומד בסתירה על ההיגיון הדתי של זה, של המעטפת של הסיפור. זה ברור העניין? ברור או לא ברור? לא ברור. מי אמר לא? בבקשה. אמיר, אתה אמרת לא. שניכם אמרתם לא. מי אמר לא? אתה. בבקשה, לקחו את הדיבור ללא. יוסף ברגע שהוא ספג את המכה, וברגע שהוא הרי מה פשר ההתנהגות של יוסף? נעזוב את השם, יוסף משרת את אדוניו בנאמנות. כלומר, יוסף קולט שהעניין החינוכי החשוב ביותר ביחס אליו זה השירות, הנאמנות. ברור? זה הערך שרוצים לחנך את יוסף לקראתו. זה באמת הוא מתחנך, וברגע שהוא מתחנך לערך הזה, רק שנייה, אז הוא עולה. העלייה שלו היא נמצאת ביחס ישר אל הצלחת סדרת החינוך שלו. אבל זה נכון, אבל השם איתו, השם איתו, השם לא מביא את הדברים מבחוץ. הוא עבד נאמן, הוא עבד מסור, הוא עבד מוכשר גם. אז השם איתו, זה לא שני דברים שונים. כתוצאה מזה שהוא בעבדותו מתנהג למופת, ואנחנו רואים למופת עד כמה זה למופת בנאום שהוא נופל מול אשת פוטיפר, אז השם מצליח בידו. זה לא כל עבד שהתנהג ככה השם איתו, אבל יוסף הוא נבחר, הוא בחיר אלוקים. רק שהוא חטא, והוא היה צריך מכה, והוא חטף את המכה, ועכשיו הגיע הזמן לעלות אותו, כי אנחנו רואים שהוא באמת מתפקד נכון בהקשר של היותו עבד. מה אתה רצית להגיד? ירידה צורך עלייה, אתה אומר. אני יכול לפרק מהם לתת לך בבית פוטיפר. יום אחד התארחו בבית פוטיפר שר המשקים ושר העושים לרגל תפקידם. לא, הם לא היו עשירי המלך, הם היו מכובדי המלך, אבל בבית שר הטבחים הייתה מועצת העם, אני יודע מה, בישיבת ממשלה. ויוסף ראה אותם זועפים ושאל אותם, את כל מה שכתוב בפרק מהם אני יכול לספר לך בלי שהוא יצטרך לרדת לבית הסוהר בשביל זה. הכל. מה? למה זה יותר מופתי? הוא כבר היה בשאול תחתי. בואו נסרטט פה, אני יכול למחוק את הלוח? תודה. בואו נסרטט פה באיזה דיאגרמה פרימיטיבית את מהלכו של יוסף מתחילת פרק ל"ז. מתחילת פרק ל"ז יוסף נמצא באיגרא רמא, כמו שאמרנו. כאן. אביו עושה לו קטונת פסים, אביו אוהב אותו מכל אחיו, מפנק אותו, יוסף חולם חלומות של גדולה, מספר אותם לאחיו, ואז הוא מפל את המפילה אולי הכי כואבת שלו, מיד אחיו. לאן הוא מפל? הייתי עד תחתית הלוח, אבל לא תראו, אז אני מרומם קצת את הנפילה. וזה לבירה עמיקתא, מושלח לבור. מהנפילה הזאת הוא מתחיל לעלות, כבר מהנפילה הזאת, כי באמת מבחינת המטרה של השלחתם לבור, מה הייתה המטרה? שימות בבור. אבל הצילו את חייו, מי הציל את חייו? יפה, המדיינים הצילו את חייו, אז מה, נחזיר אותו למעמדו? לא, מה עשו לו? מכרו אותו לעבד. יותר טוב להיות עבד חי מאשר בן חורין מת, אתם מסכימים איתי? זה אמרו עד בני ישראל איפה? שעדיף להיות עבד חי מבן חורין מת. איפה במדבר? בים סוף, נכון. אז הוא נהיה עבד במצרים, העלינו אותו עד הנה. אוקיי, נמכר לעבד. זה לא בבית ספרנו. אז כן, אז הוא עבד במצרים. עבד במצרים, אבל כבר במכירה שלו, כמו שרמזנו בשיעור שעבר, הוא נמכר, הוא נפל טוב. מי קונה אותו? לעבד? פוטיפר שר הטבחים. זה שר הטבחים, זה אחד האישים המרכזיים בממלכה, מקביל למה? לשר לביטחון פנים. עוזי לנדאו של פרעו, אם תרצו. כן. אז עכשיו הוא שר, עבד לשר הטבחים. משם, מה? הוא נהיה עלייה מטאורית, אמנם עבד, אבל זאת עלייה גדולה מאוד, הוא ממש, אני לא יודע אם בשיעור שעבר הדגמנו תחנה אחרי תחנה את העליות שלו בבית פוטיפר, הוא עולה, 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 עד שנהיה בסוף דרכו אב בית. כל מה שעושים, הוא, כן, זה רחוק אמנם, אתם יודעים מה, בואו נרחיק קצת את ה... כדי שזה יהיה פרופורציוני, נרחיק קצת ונגיד שפה הוא בבית אביב. אבל הוא עדיין עבד! ואז נושאת אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, והוא דוחה אותה, וביום ההוא, כי היום הזה, היא תופסת אותו בבגדו ואומרת שכבה עימי, והוא בורח ומשאיר את בגדו וכל מה שקורה, ואז היא מספרת את הדברים לבני הבית ומספרת את זה לבעלה, זה, אופ, מה קורה? שוב הוא נופל. לאן הוא נופל? שוב לבור, לבית הסוהר. זה לא רחוק מהבור הזה, זה רק קצת יותר גבוה ממנו. תגידו לי אם אני נשארתי בתחום הגובה, בואו נעמיק את זה קצת יותר. אתם רואים, זה מה שטוב בלוח, אתה יכול ככה... אוקיי. אז הוא שוב לא מרופא לבור. מה קורה פה אחרי שהוא נהיה אסיר בבית הסוהר? מה? שוב הוא עולה בבית הסוהר, שר בית הסוהר, נותן לו את המפתחות, נותן לו להיות אחראי על כל מה שקורה בבית הסוהר, על כל האסירים. זה רחוק עוד מהעלייה הזאת, זה קצת, תתקנו את זה כשאתם מעתיקים את זה, תתקנו את הגבהים. אז בכל אופן הוא שוב מתחיל בעלייה. ואז בא פרק מ' שאנחנו עוד לא למדנו אותו, ומה קורה שם? לא, לא, לא! קורה משהו, הוא פותר את חלומות שר המשקים ושר האופים, ובטוח, וגם אנחנו בטוחים איתו, שהוא אומר, שזה מה שיוציא אותו מבית הסוהר, יחזיר לו את חירותו. אולי לא, אולי יחזור להיות עבד, אבל זה יותר טוב להיות עבד מאשר אסיר. ומה קורה? סיום מאכזב, ולא זוכר שר המשקים את יוסף וישכחם, ולכמה זמן זה קרה? שנתיים. זאת מכה. שוב יוסף חוטף מכה, זה רק אחרי שנתיים ימים פרעה חולם חלום ויוסף מתייצב ופותר את חלומו. ו... רק שנייה, תנו לי להכין את השטח. ו... בעלייה מטאורית ומאוד תנולה, איפה אנחנו פה? עוד יותר גבוה, עד ראש הלוח. זאת הדיאגרמה של... אני רואה איך זה נראה מרחק, לא רע. עכשיו השאלה היא זאת, האם בכל המהלכים האלה, בכל מה שקורה ליוסף, יש מה? מה השאלה? יש צדק אלוקי? יש היגיון דתי? האם כל המהלכים האלה נובעים מאיזושהי השגחה אלוקית שגומלת ליוסף כצדקתו או כחטאיו, שמפילה אותו כשהוא ראוי לנפילה או לחינוך, ומעלה אותו כשהוא ראוי לעלייה? זאת השאלה הגדולה שניצבת לפני קוראי הסיפור, לא רק בפרק, השאלה הזאת הכי מציקה אצלנו בפרק למתה, אבל זאת שאלה שנוגעת לכל מהלך הסיפור. מה פשר הזיגזג בדרכו של יוסף? זאת השאלה הגדולה שכל הלומד את הסיפור חייב לתת עליה את דעתו. למה ההשגחה ביחס ליוסף מזגזגת? האם בגלל שגם יוסף מזגזג? הוא כפי הזגזוג שלו, כך מזגזגים איתו, כמו שנאמר בפרקי אבות. או שלא. ואז אם לא, אז אנחנו בקושי, אז אנחנו בצרות. גם יוסף, אז... אמרנו שהנפילה הזאת מוסברת. אמרנו גם שהעלייה הזאת מוסברת. למה הוא עולה פעמיים? פה זה הבור, פה זה העבד, ופה זה עלייתו בבית פוטיפר. אמרנו שכל... עד כאן אנחנו מבינים. וכל הזמן אנחנו בציפייה שהעלייה הבאה שלו תהיה איכשהו לכאן. אנחנו מוכנים לכמה תחנות בדרך. יש לנו מספיק סבלנות. אבל אנחנו מצפים לאיזושהי עלייה שיטתית שתביא את יוסף לתפקיד של אליו הוא מיועד להיות. משנה למלך מצרים, הדואג לביתו, להצלת בית אביו. לזה אנחנו מצפים בסיפור. לשם הוא צריך להגיע. הוא צריך להיות ראוי לכך. בסדר, הוא חטף כבר את מה שהוא חטף, הוא עלה, ואנחנו מצפים להמשך עלייתו. להפתעתנו, כאן אנחנו בפרק למתת, במקום לעלות הוא יורד. יורד ירידה שמזכירה מאוד את הירידה שהייתה בהתחלה את הסיפור, ושוב הוא מתחיל לעלות במקום ירידתו. עדיין אנחנו בפרק למתת, ובפרק מם הוא שום חוטף מכה. עכשיו תגידו, מה המכה? בסדר, לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אבל שוב, בסיפור שהכל הוא מושגח על ידי השם,
אז אנחנו חושבים שבאמת הפתרון של החלום נועד להוביל אותו לצאת מבית הסוהר. זה באמת גם הסקרה בסוף. הרי מה שהוציא אותו מבית הסוהר זה פתרון החלומות של שר המשקים. אז למה זה לקח שנתיים? בתור שנתיים, אתם הייתם שנתיים בבית סוהר? עכשיו יצא מישהו משנתיים בבית הסוהר, תשאלו אותו. למה הוא לא רוצה לחזור לשם? למה הוא ניסה את כל מה שהוא ניסה כדי שהוא לא יהיה שנתיים בבית הסוהר? מה זה שנתיים בבית הסוהר? בבור! זה דבר היום ונורא. למה השם נתן לו עוד שנתיים? ערכה. יוסף פשוט קיבל הערכת מאסר אחרי שנרמז שרוצים להוציא אותו, הוא פתאום קיבל הערכת מאסר, ואז אחרי האכזבה הזאת הוא עלה. כלומר, הזגזוג הזה, זה הקטע הבעייתי בעצם. זה הקטע הבעייתי. עכשיו בואו נזכיר לעצמנו מה כולל הקטע הבעייתי הזה. לא כולו. זה מה? הירידה לבית הסוהר בגלל עלילתה של אשת פוטיפר, והירידה בתוך בית הסוהר בגלל ששר המשקים לא זוכר את יוסף והשתחרר. יש לכך צידוקים מוסריים דתיים או אין לכך צידוקים מוסריים דתיים? זאת השאלה שחייב לשאול את עצמו כל הקורא בסיפור. למה יש לנו עוד עד סוף השיעור? למה? ואיזו שעה? טוב, נו, נשמע, ניתן לכם לדבר, אפילו שזה יהיה על חשבון ה... כן. אתה בא לענות על השאלה? כן. ענה.
על הירידה הראשונה.
הייתי צריך לכתוב פה בכל נקודה כדי שיהיה לנו ככה, אבל זה הירידה של הפרק שלנו, כן?
לא בטוח, אבל יכול להיות שיש לזכור את מה שהתורה אומרת על המעשה של
יוסף. איזה מעשה?
איזה פרופר עבר סלם
שכל
יום
היא
מנסה לסער אותו. כן. ובכל זאת,
לא להיכנס הביתה, או
לא
לעבוד, לא נעה,
הוא עמד בניסיון שאם
הוא
מספיק טוב,
יכול
להיות
שהוא
לא היה
נחמק
בהתחלה. ואם אני לא
טועה,
אז
נדמה לי ששמעתי במערב
פעם,
מה ששמעת ממני לא רלוונטי. זה לא
חוכמה לבוא
נגדי במה שאני
אומר. שמעתי פעם על הבנים של
אלי,
שמעלים עליהם כאילו
ש... לא קשור, אלי זה אלי, אלי, בני אלי, אנחנו עכשיו נעשה. זה לא דומה, זה הרבה יותר גרוע.
יכול להיות שבאמת קושרים אותו פה לעניין הזה, למרות שעומד בניסיון, לא יודע,
הבנו, אתה אומר שיש מקום, יש מקום לטענות נגד יוסף. יוסף לא היה מספיק זהיר והכניס את עצמו לניסיון, ועל כן מגיע לו עונש. זה מה שאתה אומר.
יכול להיות שהוא כאילו נהנה מהעניין הזה, שנוח לא היה לשמוע, שכל פעם יש את הדלום, מנסה לקחות את זה.
אולי, אז זה דברים קשים, מה שאתה אומר, אנחנו נגיד דברים קשים האלה, כן. אבל הדברים הקשים האלה הם פשט, מה אתה אומר זה לא כל כך ברור. מה?
אולי
אתה מסתכל
לי לעשות את זה חדש, דבר היום בשני המקומות האלה, אני זיכור את זה, שכבר אתה חושב את זה, אירופה פעם אחת שביקש את עזרה בכלל. אז אולי זה...
איפה הוא ביקש את עזרה?
מה?
טוב. המשפט החשוב, משפט המפתח, אולי הפעם נעזר בדברי חז"ל, הוא משפט שאני מקבל. כן? זה בשיעור במחשבת ישראל.
לא, זה שאלה אמיתית. זאת אומרת, מי אמר בעצם, ואתה נחת כאן הרבה
דוגמאות של צדיק ורע לו.
ומי אמר?
השאלה היא האם סיפור...
מי אמר שיש כל נקודה
בסיפור? אז השאלה אם סיפור יוסף הוא מתקשר לספר איוב. התשובה היא לא. ספר איוב לחוד וסיפור יוסף לחוד. מי? יאשיהו. נכון, אז מה, אז לכן אתה חושב שלא צריך לשאול את השאלה? כלומר, אם אתה מנסה להסקיע את המושג שכר ועונש מהתנ"ך, אני מנסה להבין. עזוב את העולם, אני שואל על התנ"ך עכשיו. האם יאשיהו שנהרג בקרב מגידו, זה לא מחייב אותנו לשאול את השאלה איך ייתכן שמלך צדיק וחוזר בתשובה כמו ישעיהו נראה בקרב מגידו. זאת שאלה לא צריך לשאול אותה. מה, רגע, מה זה הפרטים האלה? שישעיהו מת במגידו זה פרט גדול? אוקיי, אז השאלה מה זה גדול ומה זה קטן, זו השאלה. אתה מסכים שצריך לחפש שכר ועונש בתנ"ך, אבל בדברים הגדולים. תשמע, אתה יודע מה זה להיות אסיר בבית סוהר קדום, בימי מצרים, אתה יודע מה זה להיות אסיר? לא ניסית. אני לא מאחל לך שאי פעם, לא רק שלא תראה את זה, לא תתנסה, אפילו לא תראה מה זה. זה לא היה תענוג גדול. שנתיים מאסר, אתה מבין מה זה שלילת חירות, שנתיים נוספות. דבר קטן בעיניך. בעיני יוסף זה היה דבר גדול. אני בטוח. זה שהוא שלח לבית הסוהר, זה היה דבר גדול. זה לא, בכלל לא, כלומר אתה אומר ככה, את התנועות הגדולות אתה מוכן לפרש. אבל מה, את הזיגזגים באמצע אתה לא מוכן, כי הם נראים לך קטנים, שוליים. אבל הם לא קטנים ושוליים בגלל שהסיפור מעמיד אותם במרכז. מה יש לך לדבר בפרק למצאת שאנחנו עוסקים בו, חוץ מאשר הנפילה הזאת לבית הסוהר? זה הנושא של הפרק. זה דבר גדול, בפרופורציות של סיפור פרק למצאת שבו אנחנו נמצאים. זה הנושא המרכזי. שיוסף שהתחיל לעלות לגדולה, חוטף מכה קשה וחוזר אל הבור. אז זה דבר קטן או גדול? יחסית לסיפור שבו אנחנו נמצאים, זה כמו מותו של יושיהו וקרב מגידו. הבנת? והאמת היא שאין סוף לדבר. אתה יכול להקטין את הפרספקטיבה, לצמצם אותה, ואז כל דבר קטן יכול להיות דבר גדול. זה תלוי, זה מאוד סובייקטיבי מה זה קטן ומה זה גדול. אבל בסיפור כזה שההשגחה האלוקית היא עניין מאוד מרכזי בו, אז כל פרט קטן צריך הסבר. בהחלט. אני מציע שנעזוב את הדיון עכשיו ותתנו לי להשלים את מה שאני רוצה לומר, כדי שלא נצטרך לחזור את זה בשיעור הבא ונוכל להתקדם. תראו, רבותיי, דיינים מומחים, אני הולך להגיד דברים קשים שלא אני מליבי בודה אותם, אלא הכל לקוח מדברי חז"ל. וחז"ל היו, אמרו את זה א', מתוך ערנות טקסטואלית לכפלים של הסיפור שאנחנו עומדים בו, לא רק למישור הגלוי והבולט, אלא גם לרמזים ולדיוקים העדינים, ולפי דעתי חז"ל אמרו את זה גם בגלל הדיאגרמה הזאת. זאת אומרת, גם זה גרם לחז"ל להגיד, אף שהם לא מנמקים את זה בכך, ברור לי אישית שמה שהטריד את חז"ל היה להסביר מה הצדק האלוקי שפועל בסיפור יוסף, או כיצד הצדק האלוקי פועל בסיפור, כי הסיפור הזה הוא סיפור מובהק של צדק אלוקי. ולכן הם לא הזניחו שום נפילה קלה בלא לתת להסבר מניח את הדעת. עכשיו אנחנו מתחילים עם שאלת עמידתו של יוסף בניסיון. עמידתו של יוסף בניסיון היא בשני שלבים. שלב כמה? מהו? מהו? וימאן. איזה פסוק זה? ח' וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידעתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממנו נאומה כי הוא מותח באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים. שמה תאמר זה היה חד פעמי? לא, והיא כדברה על יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה. כלומר יש לנו גם סירוב מתמשך, עמידה בניסיון שמתמשכת יום יום, וגם נאום נפלא, מוסרי, שמנמק את זה בצורה שיכולה להיות מובנת לאשת פטיפר. למה אני מתכוון? שמה הוא לא מבליט? זה מבליט, וחטאתי לאלוהים, אבל מאיזה סיבה וחטאתי לאלוהים? נאמנות לאדוני. זה מה שהיא יכולה להבין בשכל שלה. להגיד לה איסור עריות זה מצחיק קצת. אף על פי שרש"י אומר וחטאתי לאלוהים זה שבני נוח נצטוו על העריות, אבל אני לא בטוח שזה הפשט. עכשיו רבותיי, אז זה עמידה בניסיון. באים חז"ל ושואלים לא מה גודל העמידה של יוסף בניסיון, אלא למה בכלל הוא הגיע לניסיון הזה. גם ניסיון זה דבר לא טוב, בייחוד כשהוא מכיל בתוכו את זרעי הפורענות. הרי אנחנו מתפללים כל בוקר שהשם לא יביא אותנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, כי ניסיון תמיד גורר בעקבותיו את האפשרות של ביזיון. ולכן אנחנו מבקשים מהשם, ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז למה בכלל יוסף הגיע לידי ניסיון? האם זה חלק מתחייב מעמיותו בבית פוטיפר, שגם אשת אדוניו תישא את עיניה אליו? אומרים חז"ל, זה עונש של ניסיון. עונש. עונש על מה? על זה שיוסף שכח מאיפה הוא בא ולמה הוא נמצא פה. כך אומרים חז"ל. איפה הם מוצאים דבר כזה? הם מוצאים את הדבר הזה במילים מאוד בעייתיות שנמצאות במקום מאוד בעייתי. המילים האלה הן בפסוק ו', בסוף פסוק ו', והן חותמות את הפסקה הראשונה של הסיפור. ולכאורה מקומם אינו מובן. והמילים האלה הן: ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. עכשיו, לכאורה, תפקידם של המילים המסיימות את הפסקה ואת הפסוק ו' להסביר מדוע מה? מדוע נשאה אשת אדוניו. אבל אם זה היה התפקיד שלהם, זאת אומרת, תפקיד טכני להגיד, טוב, יוסף היה בחור יפה, לכן קרה מה שקרה, אז איפה המילים האלה היו צריכות להיות? בתחילת הפסקה. תגידו, מה זה משנה? נעביר את זה מסוף פסוק לתחילת הפסוק הבא? לא! יש באמצע מתחילות מילים שאנחנו מאוד התלבטנו בהן בשיעור שעבר. מה המילים האלה? והיא אחר הדברים האלה שמתחיל, כאילו מתחיל משהו חדש. ממילא את המילים והיא יוסף יוסף טוב ומראה צריך לקשור למה שקדם להם. מה קדם להם? זה תיאור העלייה של יוסף בבית פוטיפר, שהוא כולו מלווה במה? בזה שהשם מעלה אותו, השם מצליח את דרכו, השם, השם, השם. והסיום של כל העלייה במילים והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. כל הזמן מייחסים את הדברים להשם. בואו נקרא את זה רק כדי שנראה. והיא פסוק ב', והיא אדוני את יוסף, וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר עושה אדוני מצליח בידו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ורק הסוף הוא והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. אם יופיו של יוסף היה גם הוא חלק מעלייתו בבית פוטיפר, אז מה, איך זה היה צריך להיות כתוב? מה? ויתן השם ליוסף יופי ומראה נהדר, לא יודע מה. זה מתנת אלוקים, גם זה מתנת אלוקים. אבל זה לא מה שכתוב, כאן יוסף הוא הפעיל. השם נתן לו את הכל, ובעניין הזה, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. בא רש"י בשם חז"ל ואומר את הדברים הבאים: כיוון שראה עצמו מושל, דיבור מתחיל ויהי יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, מושל, אוי למושל כזה, אבל מושל יחסית, מושל קטן, התחיל אוכל ושותה ומצלצל בשערו. חז"ל אומרים את זה כבר פעם שנייה על יוסף. איפה הם אמרו את זה בפעם הראשונה? והוא נער, בפרק ל"ז, עושה מעשה נערות. איזה מעשה נערות? מצלצל בשערו. אבל שם זה היה בסדר, רבותיי, שם הוא היה בן 17 בבית אביו. מי בן 17 בבית אביו לא צלצל בשערו? כלומר, יש כאלה שלא. אבל רוב הנערים בני 17 כשהם בבית, עוד לפני שהם הולכים לסניף, הם מצלצלים בשערם. בסדר. אז זה גם נאמר בביקורת על יוסף שם. אבל זו ביקורת שעוד אפשר להבין אותה. אבל שיוסף העבד המנותק ממשפחתו מתחיל לצלצל בשערו, זה בלתי נתפס. אמר הקדוש ברוך הוא: אביך מתאבל ואתה מצלצל בשערך? שכחת מאיפה באת? שכחת באיזה נסיבות אתה נמצא פה? אתה עושה מעשה נערות כאילו אתה עדיין בבית אביך, אבל השתנו הנסיבות. אביך מתאבל עליך, לא יודע איפה אתה, אתה עבד במצרים, מה אתה מצלצל בשערך? אני מגרה בך את הדוד, אומר הקדוש ברוך הוא, מיד ותישא אשת אדוניו בניה יוסף. כלומר, יוסף הביא על עצמו את הניסיון גם במישור המעשי וגם במישור הדתי המוסרי. במישור המעשי, כיוון שהוא התחיל להתייפות, אז ביופי הזה היה מי שנתן את עיניו, אשת אדוניו. במובן המוסרי, כיוון שההתייפות הזאת, הסלסול בשערו, ביטאה מה? ביטאה מה?
שכחת מצבו, שכחת התכלית שלי בגללה הוא נמצא פה, חייך שאני מגרה בך את הדוב, הדובה, אשת פוטיפר. אתם מבינים? חז"ל רואים אפילו בניסיון שיוסף מגיע אליו עונש. עונש על התנהגותו, והעונש בא כאן אגב גם במישור של עוקבת החטא, במישור הריאלי של העלילה הפשוטה, אבל גם במישור הדתי. טוב, אז יוסף עומד בניסיון, אבל מה אנחנו יכולים לומר עכשיו על עמידתו בניסיון? מה? שהוא עמד בניסיון. השם העניש אותו בניסיון, אבל הניסיון לא הביא אותו לידי ביזיון, אלא לידי הצלחה. ואיפה שיא ההצלחה, אפשר לומר? איפה? בציר המרכזי של הסיפור. חז"ל קוראים את הסיפור הזה, מה אני אגיד לכם, אם זה לא היה כתוב בחז"ל, אנחנו היינו אומרים את זה בעצמנו, אז היינו צריכים, זה היה חמור ביותר. אבל מה נעשה שזה כתוב בגמרא? פעם אמרתי את זה למישהו, שמה הגמרא אומרת על העניין הזה? טוב, קודם נגיד מה הגמרא אומרת, אחר כך אולי את הסיפור נשאיר לדוגמת אחרת. חז"ל היו חשדנים מאוד, ואת עמידתו של יוסף בניסיון הם ראו בעיניים מה זה חשדניות. מצד אחד הם מאוד, אי אפשר להכחיש שיוסף עמד בניסיון, והדבר הוא גדול מאוד. מצד שני, הדרך שבה יוסף הגיע לידי הניסיון היא שום בגדר חטא בעיני חז"ל, או לפחות חלקם. וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף למדבב, עמוד ב'. כדאי שתסתכלו בזה בפנים כדי שתאמינו שזה כתוב. האמת היא שזה גם כתוב ברש"י, אבל יש כנראה גם רש"י שלא לומדים אותו בבית הספר היסודי, והרי בתיכון הפסקתם ללמוד רש"י ובישיבה הגבוהה גם, אז מה שהמורה לא לימדה אתם לא יודעים. כך אומרת הגמרא, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו עליו אות אחת בשמו. איזה אות? היי, hey, עדות ביוסף, משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים בפרסיה נקרא כולו על שם הקדוש ברוך הוא. איפה יוסף קידש שם שמיים בסתר? פה! שמה? שהוא ברח מאשת אדונה. יוסף מאי, מה בדיוק העניין? איך הוא עמד בניסיון? דכתיב, ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה מתכוונו. שמעתם? גם יוסף, ומיד אומרת הגמרא, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, נחלקו רב ושמואל. אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, אחד אמר לעשות פרחיו נכנס, כלומר לשמש עם אשת פוטיפר. אז מה? איך הוא הצליח לעמוד בניסיון לבסוף? אם הוא בא לפי דעת רבי יוחנן ולפי אחת הדעות של רב ושמואל, שניים מתוך שלושה המוראים אלה סבורים שיוסף בא לבית כדי לחטוא עם אשת אדוניו. אז מה, איך קרה פתאום שזה לא היה ככה? עכשיו, אבל לפני שנדון בגמרא, נשאל, מה עלה על דעתם להשאיר את יוסף בדבר כזה חמור? מאיפה הם לקחו? אז זה מזעזע, הסיפור לכאורה לשבחו, באים חז"ל ואומרים, לא, הוא בא לעשות מלאכתו, הוא בא לעשות פרחיו עמה. מה הדבר הזה? מישהו אמר כבר. מה פירוש? הוא עבד, הוא בא לעבוד, אבל הרי הוא יודע כמה מסוכן עכשיו בבית שרק אשת אדוניו, בהנחה שהוא יודע, האמת, אנחנו מניחים כמה הנחות, סגרו שם את הדלת. בבקשה, תודה. אנחנו צריכים להניח כמה הנחות. אנחנו מניחים שיוסף יודע שאשת אדוניו נמצאת בבית, והוא יודע שאין איש באנשי הבית. כלומר, מה שכתוב בפסוק, איזה פסוק, י"א, זה לא רק שהתורה מספרת לנו, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. חוץ ממנה, והכל ידוע ליוסף. האם זה ראוי שהוא יבוא לעשות מלאכתו ביום הזה? הרי הוא לא היה עבד שהיה ממונה על זה, הוא יכול למצוא איזה תעסוקה מחוץ לבית. עוד אני שואל, באיזה קרבה אינטימית הייתה צריכה להיות אשת אדוניו אליו כדי לתפוס אותו בזגדו? נניח שהוא בא באמת
יש לו משרד של ראיית חשבון, כי הרי הוא לא עבד שמנקה אבק. הוא מנהל אחוזה, הוא רואה חשבונו, יש לו לשכה בבית הזה. אז איך הוא הגיע בדיוק לאותה קרבה שהייתה יכולה לתפוס אותו בזגדו? איפה זה היה בכלל שהיא תפסה אותו בזגדו ואמרה לו שכבה עם מי? האם זה לא היה בחדר משכבה של הגזרת? מה יוסף עושה שם בדיוק? למה הוא הגיע לשם? כלומר, יש מקום לחשדות. חז"ל לא מליבם בדו, אלא באמת אתה שקורא את הסיפור ואתה אומר, למה הוא נכנס ביום הזה הביתה? ואיך הוא הגיע לקרבה כזאת גדולה עם הגזרת הזאת, עד שהיא יכלה לתפוס אותו בזגדו ולהגיד לו שכבה עם מי? אומרים חז"ל, רבי יוחנן ואו רב או שמואל, הוא בא בדיוק ביום הזה, ובא כדי לחתו, לעבירה, שניהם לדבר עבירה נתכוונו באותו יום. אז איך הוא ניצל? ואני שאל יותר מזה, ומה עם הנאום שלו לפני שני פסוקים? שכחנו? הנאמנות, כפיות הטובה, בגידה באדוניו, מה קרה לכל הרעיונות האלה? מה שחז"ל אומרים פה זה דברים חזקים ביותר, אז נזכרו אותם לכל ימי חייכם. גם אני זוכר את הדברים האלה מיום שעוד לא עמדתי על דעתי, שמעתי אותם מפי סבי. סבי היה חסיד קולני עם זקן ארוך, והוא נתן על הגמרא הזאת איזה נאום כשאני הייתי ילד אולי בן 7 או 8, ואני זוכר את זה עד היום הזה. חז"ל לא כל כך האמינו בטיעון המוסרי שיוסף נושא ברמה באוזני גבירתו, שיש לו כוח להגן מפני החטא. החטא של יצר הרע הוא הרבה יותר אלים מאשר ההכרה המוסרית של האדם. אין בכוחה של הכרה מוסרית כמו שיוסף נושא אותה בדבריו כדי למנוע את האדם מלחתו. אז מה יציל בסוף את יוסף מהחטא? אומרים חז"ל, זה ממש, הדברים האלה של חז"ל הם ממש בגדר הדרכה גדולה וכמעט דברים שלא יאומנו. ותתנשאו בבגדו לאמור, באותה שעה, וגם יוסף רצה להתאפס בזגדו, צריך לומר, על מנת כן הוא בא, שתתפוס אותו בזגדו, והוא יענה לה. לא כולם מסכימים לדעה הזאת, אבל שניים מתוך שלושה מוראים. באותה שעה באת עד יוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון. חלון פה יכול להיות הכוונה בחלום. הנון ומם התחלפו. אמר לו, יוסף, עתידין אחריך שיכתבו על אבני האפוד ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רועה זונות, מיד ותשב ביתן קשתו. כלומר, יוסף עמד ברגע המכריע של הניסיון, ולא טענות מוסריות, ולא הנאום שהוא נסע לפני כמה זמן, לפני שלושה פסוקים, לא זה מה שהציל אותו. מה שהציל אותו הייתה דמות דיוקנו של אביו. היא שמנעה אותו ברגע הקריטי מן החטא, והיא שהביאה אותו להתנער התנערות אחת, להשאיר את בגדו ביד גבירתו ולנוס בלי בגד החוצה, עם כל הידיעה של מה שזה יביא עליו, או מה שזה עשוי להביא עליו. מה פירוש הדבר? לא המוסר, לא הכרה המוסרית הצילה את יוסף בשעת מבחן, אלא תחושת השייכות המשפחתית. האבא, האחים, המשפחה, הבושה, העתיד, עתיד שייכותו לבית אביו, למרות שהוא כבר שנים ערב במצרים, באה דמות הדיוקן של האבא ואמרה לו, רצונך להיפרד מהמשפחה, רצונך שיקראו אותך רואה זונות ותהיה מנותק עבר מדולדל, לא מדולדל, עבר שאין לו שום קשר יותר למשפחה, זה המבחן שלך. ודמות הדיוקן של האבא היא שהצילה אותו מן החטא. אחרי שאנחנו קוראים את הסיפור בדרכתם של מדרשי חז"ל, שהיו מאוד מאוד ריאליסטיים וחשדניים, ושיבחו את יוסף על עמידתו הגדולה בניסיון ברגע המכריע, ככל שגדול היה הפיתוי של יוסף לעבור, כך גדול הניצחון שלו שהוא לא עבר עבירה. אבל עכשיו המסילה שלו לא מצמינה אותנו. נכון שהוא עמד בניסיון, אבל קשה לומר פה צדיק ורע לו. זה לא הסיפור של צדיק ורע לו. זה איך נקרא לסיפור הזה? נו, מה זה? זה, מה? זה שכר, זה כן, יוסף שכח בבית אדוניו המצרי את מעמדו, הביא על עצמו ניסיון אחר ניסיון, עמד לחתוך חטא חמור ביותר, וברגע האחרון בזכות דמות דיוקנו של אביו הוא ניצל. אז מגיע לו על זה עוד שכר? מתברר שהוא צריך עוד פעם לרדת לבוא. שוב צריך לזכור מי הוא, מאין הוא בא, ומה התפקיד שלו בחיים. כי הוא שכח את זה. נכון שברגע המכריע הוא התעשת בזכות דמות דיוקנו של אביו שנראתה לו בחלום. נכון שהוא ניצל. נכון שהוא עמד ברגע המכריע במסוים וכדי שם שמיים. הכל נכון. אבל עד אז, עד אז מה קרה? על מה שקרה עד אז, יוסף צריך להתחיל סדרת חינוך חדשה בבור חדש. ומשם הוא יעלה בעזרת השם, אבל זה כבר יהיה בשיעורים הבאים.